הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
כן, השעה השנייה של הקול שלך, בוקר טוב לכל המאזינות שלנו, אנחנו עם הילה פלח כהן בעריכה, רוני גינדי בהפקה, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה והפיקוח הטכני, רפי אוחנה. השעה הקרובה הולכת להיות שעה שתעניק לכן הרבה מאוד כוח, הרבה השראה ובעיקר ביטחון שיכול להציל חיים. הרבה מאוד נשים מסתובבות בעולם עם חלום ילדות קטן בלב, להיות האישה הזאת שיודעת מה לעשות ברגע האמת, האיש שלא קופט כשיש מצב חירום, זאתי שפועלת בקור רוח, בביטחון, אבל המסלולים הקיימים בעולם הרפואה הדחופה הם הרבה פעמים ארוכים, מתישים, וחלקם גם לא מתאימים לאורך החיים ולערכים של אישה חרדית. אז האורחת שלנו בשעה הקרובה החליטה לשנות את המציאות הזו מהשורש. היא הקימה ומנהלת את המיזם המופלא, היחידה בשטח, קהילה ומסגרת לימודים ייחודית לנשים שמעניקה ידע מקצועי, תעודות בעלות משמעות, ובעיקר את הידיעה השקטה הזאת של אני יודעת מה צריך לעשות. שלום וברכה, סורי ניוז.
נעים להכיר.
נעים מאוד, מה שלומך? סורי, את אימא לחמישה, את גרה בבית שמש, את התחלת את חייך כמו כולנו, בתפקיד המאוד מקורי שנקרא המורה בישראל, וזהו, היית כמה שנים מורה, אבל אז החיים שלך קיבלו איזשהו טוויסט. ספרי לנו על הטוויסט הזה, מה קרה? למה את לא מורה היום? איך הגעת לעסוק בדבר הכל כך לא מובן מאליו הזה?
איך כאילו מצאתי את המקום הזה של להוציא את השליחות שלי החוצה?
ממש ככה.
וואו. זה התחיל האמת כמו כולם, שילדתי ילדים, נולד לי בן חמוד לפני 4 שנים. אגב, אני בתחום כבר 7 שנים. 7 שנים אני מורה, מורה לעזרה ראשונה, מדריכת טיולים, עושה כל מיני דברים מעניינים בחיים. ונולד לי בן שבגיל 16 שבועות ושבוע, זאת אומרת, סיימת חופשת לידה, נכנסתי לעבודה.
שבוע אחר כך?
שבוע אחרי שהוא הלך למטפלת, קורא לו האירוע הראשוני, איבד נשימה. אני לא יודעת כלום. אני רק רואה שהילד שלי חוזר מהמטפלת עצבני, לא רוצה לאכול, בוכה כל היום, אדום.
משהו לא ברור.
עכשיו, הגיוני, הוא התחיל מטפלת. אני ממשיכה עוד יום, עוד יומיים, שבוע, 3 שבועות, ואני שואלת את המטפלת מה הסיפור של הילד, ואומרת לי, תקשיבי, כבר פעם שנייה, מאז שהוא אצלי, הוא איבד נשימה. איך נראה ילד?
לא חשבה לספר לך.
זה מה שהדליק לי נורא אדומה, כי אני אומרת לעצמי, רגע, ומה חשבת לעשות עם המידע הזה? ילד, איך נראה ילד שמאבד נשימה, את יודעת?
אני, יש לי, דיברנו על זה מקודם, יש לי גם הילד שלי, אני לא יודעת מה את מגדירה בדיוק באמת מאבד נשימה, תכף נדבר על זה. לי יש ילד מתוק בלי עין הרע, שכל פעם שהוא בוכה, צורך את נשמתו, מה שנקרא, בשילוב, אגב, שמתי לב שזה מגיע בשילוב עם עייפות, הוא פשוט מתעלף. ואז את יודעת מה?
הוא נהיה מורטן צרכה כזאת.
את קוראת לזה דום נשימה, את משתמשת במונחים מקצועיים, אני לא יודעת, אני מרגישה שהוא מתעלף, יכול להיות שאני לא מגדירה את זה נכון. אבל הוא פשוט, את יודעת, הראש שלו מוטה אחורה, העיניים שלו כזה עולות למעלה, וזה נראה שהוא לא נושם. פשוט כאילו צורך עד שנגמר לו האוויר.
הוא פשוט נהיה כחול, מעיף את הראש אחורה, מתחיל לפרקס עם ידיים ורגליים, נופל, צונח, נראה שאיבדת אותו.
כן, איבדתי אותו ואיבדנו אותנו ומשתוללים ולא יודעים מה.
זה לא לוקח יותר מדקה וחצי, אבל זה דקה של נצח.
נכון.
עכשיו את מסתובבת ברחובות, את הולכת לרופאים, כולם חד משמעית, תקשיבי, תשומת לב.
גם לך אמרו את זה?
אל תתייחסי, תשומת לב. ככל שתתייחסי יותר, הוא יעשה את זה יותר. עכשיו, אפרת, אני שואלת אותך שאלה.
סורי, משהו באינטואיציה שלי, הרגיש לי שזאת עצה נוראית. שאין סיכוי שהילד שלי עושה את זה בשביל תשומת לב, זה כאילו, זה פשוט לא הרגיש לי הגיוני.
אני אשאל אותך, תגידי, פעם ראשונה שהוא עשה את זה, הוא ידע שהוא יקבל תשומת לב? זאת אומרת, הוא אמר, אני הולך לאבד נשימה, כי אמא שלי תתייחס אליי, בן כמה הוא? חד משמעית לא.
אז מה, למה זאת העמדה הרווחת? כי סורי, כל בן אדם שסיפרתי לו את זה אמר, נו, צריך לה להתייחס, צריך זה, צריך זה, יש לנו כל מיני.
תעבירי על זה, זה לא זה.
אני בכלל, אני אגיד באופן כללי, אתה תיארה בסוגריים, אני בכלל לא מתרשמת מה... תמיד מהניתוחים שמדברים על ילדים שעושים מניפולציות וזה, אני בכלל לא אוהבת את הגישה הזאת. אני תמיד מאמינה שמתחת לכל דבר יש משהו. קודם כל, גם לבקש יחס זה לא דבר כל כך נורא, אדרבה, אולי חסר לו יחס וזה. אבל במקרה הזה, באמת, של האלפונות או דום נשימה, איך שאת קוראת לזה, היה לי ברור שמדובר במשהו אחר. אז אני מבינה שגם את הבנת שמדובר במשהו אחר.
אם זה תשומת לב, את יודעת, אז למה שלא תתני לו את זה בדרך נכונה?
נכון.
אבל אם הוא עשה את זה, הוא לא ידע שהוא יקבל תשומת לב. אז
כן,
למה
אז חייב להיות שזה משהו אחר.
חייב להיות משהו.
Okay.
הגיוני, הגיוני, שבפעם הרביעית שהוא עושה את זה, והוא מגלה שהוא מקבל תשומת לב, אז הפעם החמישית שלו תהיה או תשומת לב, או האירוע שבגלל
או
זה זה קרה בפעם ראשונה.
בדיוק.
הגיוני שזה נמשך. ואז הוא קולט שזה קורה לו, ואז הוא עושה את זה. זה בדיוק כמו אנורקסית. היא לא מתחילה לאכול כדי שתקבל, היא לא מפסיקה לאכול כדי לקבל תשומת לב.
נכון.
אבל אם היא מקבלת את היחס,
אבל בסוף נוצרות התניות
זה,
מסוימות.
זה תופעות לוואי. נכון. זה תופעות המשך.
נכון. אבל את אומרת, היה מתחת לזה, היה משהו אמיתי.
בחור בן 16 שבועות, יאבד נשימה.
בחור, גבר.
כן, גבר, ממש. יאבד נשימה בשביל תשומת לב, זה לא, חד משמעית לא.
אז מה עשית? אז יצאת לאיזה מסע חיפוש?
יצאתי, א' כל, בגלל שאני חובשת, ידעתי גם איך להסתכל על המקרה, מה לעשות. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו ממש מחרטשות, זה לבדוק מה הסיבה. מה הסיבה? כל פעם כשזה קרה לו, לקחתי דוות, כתבתי אירוע, מה היה סביבו, למה זה קרה, כמה זמן זה נמשך, כל מסביב.
ממש אספת דאטה על האירועים, כן.
אספתי מידע, עכשיו דרך עליה לקרות לו 4 פעמים בשבוע, שזה המון, ואגב, אחרי 3 שבועות הוצאתי אותו מהמטפלת, ממש צמרר אותי הקטע שלה, לא אמרתי לך, אגב, אני חוזרת למה שאלה, מה פתחתי את זה.
כן.
כי כאילו, המטפלת, אני שואלת אותה מה קרה, היא אומרת לה, ילד בית נשימה, והיא לא עלה בדעתה לספר לי, אני שואלת אותה, תגידי, קרה לך משהו? כאילו, מה חשבת לעשות? היא אומרת לי, פחדתי.
שתיחסי עליי?
שתשפטי אותי, שתשלח לי כתב אישום, שתתביעי אותי. פחדתי. ואני עושה כזה, רגע, ושימות, לא פחדת? מה פחדתי? זה היה
אני
פתיח.
אני הרבה יותר אתבע אותך על זה שלא סיפרת לי מאשר אם היית באה ומספרת, אבל כן. טוב, את יודעת, זה פותח פה סוגריים ענקיות באמת על כל הנושא הזה שנשות מקצוע הם, הן באמת חיות בפחדים מסוימים, וזה באמת לא פשוט, גם את יודעת, מהעיניים שלהם. אבל בואי, לספר להורים כל אירוע שקורה עם הילד, זה מס, זה א' ב' של ג' ד', זה לא פתוח לדיון אפילו.
זה לא בזמנים שלנו, זוכות שאנחנו היינו בנות, כל מה שהמורה אמרה על זה היה קודש קודשים, גם אצלכם. המורה אמרה, זה קודש קודשים, ואם המורה אמרה, אז היא קודמת. היום זה כבר לא ככה.
נכון.
היום אין מה לעשות. אמא יודעת, מבינה, והיא זאת שתיתן את הטון בסוף.
שזה מה ש... טוב, בסדר, את יודעת, לא עכשיו זה, ברור שכבודם של אנשי החינוך, הוא צריך להישאר במקומו, וכבודם מגיע להם וראוי, אבל באמת התפיסה הזאת שהאמא יודעת הכי טוב והכי נכון לילד שלה, היא תפיסה שמצוין שהיא השתרשה, מצוין שקרה השינוי הזה.
לחלוטין.
אוקיי, בסדר, אז זבי לא טבעת אותה, לא כתבי אישום כרגע.
לא,
את,
לא,
את יוצאת
את הילד. זה היה סימן אדום. עכשיו, למה הם מפחדות? עכשיו, עברתי מסע, כי הוא עבר למטפלת אחרת, שאחרי שעתיים היא התקשרה אליי בשיא ההיסטריה.
שהוא התעלף?
בוא, יקחי אותו, אסור, יקחי אותו. הוא הרגע, הוא מת לי בין הידיים. עכשיו, הוא באמת נראה אחד שמת, כי הוא לא עשה את זה בגלל בכי.
סתם? מאפס לאילפון?
נפילה מרצפה לרצפה. זאת אומרת, נפל.
טוב, דבר שקורה כל הזמן אצל תינוקות.
כן, עכשיו, כשהוא מאבד נשמע מכל נפילה, אז זה מלחיץ.
מאוד.
בפרט שכמטפלת, היא לא יודעת איך מטפלים בדבר הזה. היא לא יודעת.
מה תכלס? כמה זמן לקח לך להבין מה קורה לו?
הלכתי למסור קורסים במעונות, כי זה נגע בי. הלכתי, נכנסתי. הייתי, אני מורה כבר 7 שנים, לפני 4 שנים נתתי את הפוש. עברתי ממעון למעון, וגיליתי שנכון, הן חייבות. יש להם איזשהו חוק שלא נותן משכורת, אם אין להם תעודת עזרה ראשונה.
חוק טוב.
אבל רגע, איפת, כשמכריחים אותך לשטוף את הרצפה, באיזה חשק את עושה את זה?
אני לא יודעת, אני כל היום הילדים שלי מכריחים אותי לשטוף את הרצפה, ואני באמת עושה את זה בחוסר חשק מאוד מאוד גדול.
אבל אם אני אומרת לך, איפת, אני באה אליך לביקור, יאללה, מה את מכינה לי?
נכון.
וואלה, איך תשטפי רצפה?
נכון.
אחרת, כשאת מחייבת בן אדם, וזה חוק מושלם, ללמוד עזרה ראשונה,
אז את לא? את לא אוהבת את החוק הזה?
מגיעה, אמא שרגע, אני שנייה במחילה מכל המטפלות שבעולם, אבל יש יוצאים מן הכלל, וכאילו באות להעביר את הזמן, כי זה חוק. ואמרתי, oh no, stop, אין דבר כזה, את באה כי את רוצה.
את מדברת על הקורס, זאת אומרת, הן באות ללמוד את העזרה הראשונה, כי זה חובה, כן. ואז הן לא יושבות שם עם איזשהו רתק בעיניים באמת.
עכשיו זה בצדק, כי הן עובדות משמונה עד ארבע, משאירים אותה מ-4 עד 10.
חלום.
4 ימים. זה כאילו במשך הקורס.
קשה מאוד.
זה מאוד קשה.
נכון.
ואין חיה כזאת. את מגיעה כי את רוצה. את מגיעה כי את רוצה לדעת. אגב, זה תפס תאוצה, ואנחנו מתקדמים עכשיו עם רשת מעונות אדירה, שהם רוצים דווקא את השיטה שלנו ללמד את הקורסים האלה, כי אין כמו מטפלת שבאה ורוצה להציל חיים.
כן, סורי, אבל איך את יכולה לקבוע את הרצון שלה, של המטפלות? זאת אומרת, או שהיא באה עם רצון או שלא, מה את עושה עם זה?
זה שיטת לימוד.
את חושבת ששיטת הלימוד היא...
זה שיטת לימוד. את מגיעה, את מורידה את החומר לא כפרופסור, את מדברת בגובה עיניים, את מעלה סיטואציות מהמקרים, בחיי היומיום שלהם. פתאום כל מטפלת אומרת, היי, בדיוק הילד בקבוצה שלי עשה כך וכך, בדיוק האמא עשה כך ו... את מהירה אותם, את מעוררת אותם. הבאנו גם משחק קליקרים, משחקים כאילו, שוב, מעבר למבחן הרשמי שיש במשרד החינוך, יש גם כל מיני תוכניות באמצע, סרטונים, הצגות, המחשות. העיקר שתצאי מפה ומול כל המדריכות, מול העיניים שלהם, עומד משהו אחד. לא מעניין אותי שתדעי להגיד איבוד נשימה או פרוונטלציה. מעניין אותי שהמטפלת תדע להוציא את השקל שהילד יכניס לפה.
וואו.
היא חייבת לדעת מושגים.
אבל רגע, אבל סורי, חסר לנו פה רגע כמה פרקים בסיפור חייך. איך אנחנו הגענו מילד שמאבד נשימה לזה שאת מקימה ארגון למה קורה שם?
מאיזה בחינה? מהבחינה של הרצון הפנימי?
כן,
או
איך זה... איך
של...
זה
כאילו,
זה...
למה לא כל אימא שילד שלה מאבד נשימה באה ופותחת
אוקיי,
כזה
נניח,
ארגון?
אוקיי, נניח יפה, יפה, דיאקת אותי, שאלה מעולה.
כן, למה זה קורה? כשבוער לך משהו מבפנים, תחושת שליחות, בדיוק חשבתי על זה בדרך שבאתי לפה, אמרתי כזה, רגע, כל החיים שלי מנויים משליחות. זאת אומרת, כל המתחילו את חיים ב... התחלתי את חיי ב...
כמורה.
כמורה, במקצוע הרשמי.
נכון.
היא ידעו לי תפקיד של מטפלת שהתחתנתי.
מטפלת של תינוקות?
כן, במעון. המקצוע הכי אידיאלי. את יודעת, לאחת מוכשרת כמוך, שמה היא יודעת לעשות בחיים, חוץ מלהפריע למורה ולאכול בשיעור? מטפלת.
מאוד האמינו בך, כמו שהאמינו בי, וכמו שהאמינו בכולנו. את יודעת, אבל זה גם קצת עצוב, מה שאת אומרת מהזווית השנייה, שבסוף יש באמת, כאילו איזשהו זלזול קצת במקצועות של טיפול בילדים.
כן.
שכאילו, אם את היית תלמידה החלשה בכיתה,
אגב, לא הייתי תלמידה חלשה. לאכול בשיעור זה לא חלש.
נכון.
זה קצת מופעת.
תלמידה קצת עצמאית מדי, קצת בעלת דעה משלה. אז כן, ישר תמיד הולכים לזה, אוקיי, לטפל בתינוקות.
עכשיו, זה אחד המקצועות הכי...
זה מקצוע
הכי...
קשה, קשה מאוד. ואגב, עכשיו את גם מביא.
אבל הכי ממקום של שליחות.
הכי שליחות בעולם.
כשאת מגיעה לגדל ילדים, זה אחד הדברים שאני אומרת, חלום חיי בסוף.
אין דבר קדוש ונשגב מזה.
כן, חלום חיי בסוף להיכנס לתינוקיה ולקבל את התינוקות התורים האלה. וכן, אומרים, אוקיי, כל זה, התפקיד היהודי שלך זה מטפלת, זה עזוי.
כן.
זה מקום של כבוד, זה מקום של שליחות.
נכון.
זה את קמה כל בוקר, את לוקחת ילדים, את מגדלת אותם, זה דור העתיד.
ממש, זה ללא ספק, באמת אי אפשר להכביר במילים על כמה הדבר הזה הוא... הוא קדוש. אגב, הוא גם מצריך בעיניי הרבה מאוד אינטליגנציה. באופן כללי, אני חושבת שלטפל בילדים, הנה, את רק נותנת פה דוגמאות, נותנת פה דוגמאות מזווית של הצלת חיים, אבל לא רק ממקום רגשי של מה עובר הילד. את יודעת, לזהות את הרגשות שלו, לזהות מה קורה איתו, מה עובר עליו. אני ברוך שם זכיתי שהמטפלת של הבנים שלי היא באמת אחת הבחורות הכי אינטליגנטיות שהכרתי, אז זהו, רק שמנו, הנחנו פה את כבודו של המקצוע, ונמשיך. את באת להגיד משהו על איזשהו קורס.
על?
כן? טוב.
מה התחלתק לך? לא, על הקטע שכן, התחלנו מטפלות, והיה לי חלום, היה לי חלום להיות מורה. תביני, מאיפה באתי? היה לי חלום, היה לי מטרה מול העיניים להיות מורה. ואני זוכרת את עצמי נלחמת מול ההורים של מול החמותי. למה לעזוב עבודה טובה? יש לך עבודה טובה, משמונה עד ארבע, לטפל בית... למה לעזוב? כי יש לי מטרה. יש לי שליחות, משהו כוסס בי בפנים. זה מה שקרה לי, אוקיי, השגתי את המטרה. הייתי מורה 10 שנים, אבל משהו כוסס בי, יש פה איזה משהו שאני חייבת להעביר לעולם, בפרט שזה נפל לי, יחד עם התינוק, ועוד יותר מזה, כשאני הייתי צריכה ללכת לבית חולים לפני לידה, ואני מוצאת את עצמי נלחמת מול חופשים, אל תיגעו בי, אמרתי לעצמי, לא, שנייה, יש פה משהו שמאותת לי ציל הדרך. עכשיו, לא עשיתי 3-4 ופתחתי מרכז, לא. לא עשיתי 3-4, פשוט יצאתי מהאמת. עם האמת, עם השליחות.
אז איך הייתה הדרך? איך זה התחיל באמת? זה התחיל במשהו הרבה יותר קטן?
זה התחיל ממקום של אני עצמי יוצאת, נכנסת למעון, מעבירה את הקורס, מעבירה את השליחות, השם מתגלגל ועובר, כי רואים את האש בעיניים. את רואה את הלט, את הרצון שאנשים ייצאו.
כן, שזה מגיע באמת מבפנים.
כן, שאנשים ייצאו עם ידע. את רואה סיפור חיים. עכשיו, זה לא סיפור חיים נדיר, אבל זה לקחת את המקום שלי זה היה מאוד כואב. לי זה השנה של חוסר ודאות עם התינוק שלי. אגב, היום הוא מוגדר כתקשורת, כאוטיסט.
יש קשר בין הדברים?
לא, זה מה שאני תמיד אומרת, לכן העליתי את זה לפה, כי לא כל מי שמאבד נשימה בהכרח מראה על בעיה. אבל בגלל שאספתי נתונים, יכולתי לעלות על הבעיה הספציפית שלו.
יפה.
וכל פעם כשהוא נפגש עם ילדים זרים, במקום זר, רעש חיצוני, הוא היה מאבד נשימה.
זה מדהים שזיהית את ההקשרים האלה.
ברגע שאת יודעת...
כי הרי אם הפחות ערנית שלא הייתה אוספת את הדאטה הזאת, את יודעת, לא הייתה מגיעה לאותה מסקנה.
הייתה, כן. הייתה ממשיכה.
ממשיכה להתגלגל.
כי הוא ברמה גבוהה, והוא יכול בכיף להיכנס לתלמוד תורה רגיל, ולהיות הילד השולי בכיתה, ואף אחד לא שם לב. אבל עצם הידע, הוא נותן כוח. עכשיו, זה בגלל שבאמת ראיתי חתך רוחב של מקרים. אז...
טוב, יש לנו פה צלצול של טלפון, נכון, אנחנו נעביר אותו לשקט ונמשיך. בסדר גמור. טוב, אנחנו צריכות לצאת לפרסומות, אז אנחנו ננצל באמת את ההפוגה הזאת, נצא לפרסומות ועוד כמה דקות נחזור. נמשיך עם הסיפור שלך.
אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
חזרנו, ואיתנו כאן באולפן עדיין סורי ניוז. סורי, את סיפרת לי סיפור מדהים שקרה אתמול בלימודים של היחידה בשטח. ספרי לנו.
באתי לקורס, יש לי קורסים בכל הארץ, קורסי חופשות, זה המקום של אנשים לצאת לעולם, לשליחות שלהם בחיים. שוב, כמו שאני, זה מה שקרה לי, קרה למלא אנשים. ואני משתבצת, אני נכנסת מדי פעם לקורסים, כאילו כל פעם אני מבקרת בקורס אחר. נכנסתי אתמול לקורס שהיה בירושלים, ו... אני מדברת על החזון, אני מדברת על האג'נטה, אני מדברת על הרעיון של אישה חרדית שתדע להציל חיים ותדע להיות פה בשביל השני. ואני מספרת את הסיפור שלי שאמרתי לכם פעם קודמת, שהייתי צריכה להתפנות לבית חולים והייתי צריכה לריב עם החובש. כשגם לי יש ידע ואני יודעת מה אני צריכה לעשות ויש חובש פה שרוצה לילד אותי, אני צריכה לריב איתו ממש. ואני מספרת את הסיפור הזה ואומרת לי אחת בעיניים ברוקות, אחת המשתלמות, היא אומרת לי, סורי, תקשיבי, את לא מבינה מה היה לי לפני 4 שנים. אני הלכתי, הייתי צריכה להתפנות עם בית חולים, עם אמבולנס לבית חולים, והייתה שם חובשת שילדה אותי, ואת לא מבינה איזה כיף. כאילו, פתאום הרגשתי שמישהו נכון לוקח את הילד מהידיים.
איזה משמעותי זה היה בשבילה שהייתה שם אישה שעשתה את זה.
ואני אומרת לה, ואני מחזקת אותה, ואני אומרת, וואו, תראי, כמו שאת מדברת בעיניים ברוקות, כל האחרות מדברות בעיניים דומעות. והמורה שישבה שם בכיתה, היא אמרה, קוראים לה שרי, היא אומרת, שרי, אני מתאפקת, אני ממש מתאפקת. מי הייתה שם? מי החובשת? את זוכרת אותה? היא אומרת, אני לא זוכרת כלום, אני רק זוכרת שהייתה אישיות, היא הייתה אנושית. והיא אומרת, את גרה ברחוב הזה והזה, ויש אתיקה רפואית, אבל אני מתאפקת, אני לא יכולה, זאת הייתי אני. המורה החובשת,
לא
היא ילדה אותה באמבולנס.
היא הייתה החובשת שהייתה אז לפני 4 שנים בלידה שלה באמבולנס.
לגמרי.
ותראי איך החוויה הזאת באמת מלווה אותה.
זאת חוויה מלווה.
הייתה.
לגמרי.
כן, אני חושבת שבאמת, בסדר, טוב, הסיטואציה של לידה, גם הזכרנו פה בשעה הראשונה, היא באמת תמיד הכי דרמטית והכי משמעותית, אבל באמת... בהרבה מאוד סיטואציות של יום-יום, את טוענת, את תמיד מספרת שבעצם אחד האספקטים הכי גדולים של השליחות שלך זה שכשאישה תזדקק לאיזשהו טיפול רפואי, שתהיה שם אישה בשבילה.
עזרה רפואית.
למה זה כל כך חשוב בשבילה?
עזרה רפואית, כי טיפול אנחנו לא יכולות לתת, אנחנו נכון. יכולות להיות במקום הראשוני, לתת את המענה הראשוני עד שמגיע פרמדיק או רופא. אבל כשאין חובש, אנחנו נמצאות. זה קורה המון כשאישה חזרה מהים, היא שלחה לקרוא לי, היא אומרת לי, למה החובש צריך לדעת מאיזה בגד ים הלכתי? יש לה קביעה, היא צריכה טיפול, טיפול שחובש יכול לתת, ולמה היא צריכה? אמיתי. וזה קורה לא אחת ולא שתיים. למה כואב לי הבטן, יש לה פנדצית, למה חובש צריך לבדוק את זה? סליחה במעדרת נשים, אבל יש כבוד, יש... אנושיות.
כן, יש עניין של תחושת נעימות גם, שבסופו של דבר גם כשאנחנו מגיעות לבית החולים, אנחנו הרבה מאיתנו תמיד יעדיפו שתהיה שם רופא אישה, ולא רופא גבר.
לגמרי. עכשיו, כשאת בבית חולים, אז המקום יותר מבוסס, יותר ממוסד, אז יש לך יותר את המקום לסמוך על כאילו הסביבה. אבל כשפוגש אותך מקרים שמצריכים חובש,
חובש בשטח.
זה בדרך כלל בבית, בדרך כלל ברחוב, כאילו במקום כל כך לא סימפטי, כל כך מאבד צלם אנוש, כל כך מאבד את היכולת שיפוט עצמי, ועם כל זה גם להוסיף פה גברים שבאים ומטפלים. אחת החובשות שלי הרימה לי טלפון, והיא אומרת לי, סורי, תקשיבי, אני רואה פה מקרה של אישה, וקבוצת מדה סביבה, לגשת או לא לגשת? אני אומרת לה, תמר, לגשת או לא לגשת? אומרת לי, הבנתי, קיבלתי תשובה. היא נכנסה לשם, היא צעקה בעוצמה. אני חובשת.
תנו לי.
הם זזו. והיא אומרת לי, הכל טוב ויפה. המבט הסיר תודה של האישה, שהיא בסך הכל הייתה בחודש שלישי או רביעי, התעלפה כי היא לא אכלה ארוחת בוקר, שכבה ברצפה, שכבה לרצפה. איך היא נראית, זה כבר...
כן, כל הסיטואציה גם ככה מרגישה לא מכבדת ולא נעימה, ולפחות שתהיה שם באמת איזו אישה איתה.
המבט, הסיר התודה שהיא נתנה לה, היה שווה הכל. כי אין מה לעשות.
זה מה שעומד לנגד עינייך כזה, אם אנחנו צריכות לזקק את הדבר הזה, שתמיד אומרים, דבר אחד שנותן לך כוח לעשות את כל הדבר.
כן, זה כאילו למה אנחנו ולא מדה, אנחנו הולכים ביחד עם מדה, אנחנו לא הולכים נגד, אבל אנחנו הולכים עם המקום של אישה חרדית, שמבינה את הניואנסים, מבינה את הרגישות, ויודעת שמולה לא עומד עוד מטופל. אין מושג כזה אצלנו בשיעור, אנחנו לא מדברים בשפה של מטופלים. אין לנו מטופל, יש פה בן אדם, שצריך את העזרה שלך, שרק את יודעת לתת. יש פה בן אדם שהוא זקוק לך. כל עוד הוא לא איבד נשימה, הוא לא איבד הכרה, יש הבדל. כל עוד הוא לא איבד הכרה, והוא עדיין מסוגל להגיב שהוא יהיה עם דמנטיה, שהוא יהיה מרופל, שהוא יהיה משובש, הוא עדיין בן אדם. ודברי אליו ולא עליו. זה מה שהולך אתנו בשיעור. יש פה כבוד למטופל. עכשיו, אנחנו חייבים להשתמש במונחים הרפואיים וחייבים לדעת את המונחים הרפואיים. אבל כמו שאמרתי בעזרה הראשונה, גם פה, פחות אני שמה דגש אם תדעי להגיד מונח רפואי, כמו
שתדעי
לעשות את מה שצריך לעשות, ואת חייבת לעבור את המבחן ב-100%, זאת אומרת, את חייבת לדעת מונחים רפואיים. אבל המקום שאנחנו שמים את הדגש, זה תגשי אליו, תכבדי אותו, תטפלי בו.
זה מדהים, את יודעת, אני חושבת קודם כל שהרבה, באמת, יש הרבה אנשים שמסתובבים בעולם הזה עם חלום, וזה נורא נורא מדהים ומרגש ומעורר השראה לראות אנשים שלקחו את החלום ובאמת עשו מזה משהו, ואת באמת הקמת אימפריה שהיא מטורפת ומעניין אותי. אני חושבת שבאמת גם הרבה נשים מסתובבות עם החלום הזה בחיים של לדעת להציל חיים. אגב, גם אני ביניהן, אני לא עושה עם זה שום דבר. זאת אומרת, בסופו של דבר, דיברנו על זה גם פה בשעה הראשונה, נשים חרדיות הן באמת קרוצות מחומר קצת אחר, הן באמת אפשר להגיד הנשים הכי עסוקות בעולם הזה, הכי, את יודעת, יולדות בעזרת השם הכי הרבה ילדים, והכי, ורובן גם עובדות ומפרנסות, וכל, איך הן מוצאות את הזמן לבוא? זאת אומרת, האם זה משהו שהוא כמו תחביב כזה, הצלת חיים, או שבאמת מדובר בלבוא ולעשות מקצוע?
מי שמגיע ללמוד את הלימודים הארוכים יותר, זה בדרך כלל אחת שהיה לה חלום חיים, ולא היה לה איך לממש אותו, כי או בגלל עצמה שהיא מאוד מאוד סגורה, שמורה, או בגלל הסביבה שלא מאפשרת
ללכת ללמוד במקומות אחרים.
ללכת ללמוד במקומות אחרים, או ללכת להתנדב באמבולנסים. אבל בעצם כשפתחתי את הקבוצה הראשונה, אני לא הייתי צריכה לשווק כלום. האמת, אני כמעט ולא, אני הולכת עם האמת וזה כל כך צועק. אז הרגשתי שפתחתי ברז. פתאום נפלו המון נשים שבאו ואמרו, אני רוצה, תוך שנה, אנחנו הגענו עכשיו ל-200, באירוע הקודם היינו 200 עם נשים חיצוניות, באירוע הבא אנחנו עושות אחת לחצי שנה אירוע. אז אנחנו עושות אירוע סגור, רק לבוגרות שלנו, ואנחנו מגיעות עוברות את ה-200.
והן הן עובדות בזה, או הן מתנדבות, הן משלבות את זה בחיים? איפה זה נכנס?
איך זה תופס את האומס שלהם? יש להם אומס בחיים.
נכון.
הם אמהות לילדים. זה לא כמו בנות שירות, שהן הולכות לעשות משהו...
כי גם, אני גם אגיד לך למה אני שואלת, כי אני כן למדתי בסמינר לפני, לא נגלה כמה שנים, איזשהו קורס של עזרה ראשונה, ועוד הייתי מהמקרים היותר טובים, מה שנקרא, כי זה כן עניין אותי, וכן הקשבתי, וכן הסתקרנתי, זאת אומרת, לא מאלה שרק באו להחתים את הדרכון, מה שנקרא, ושכחתי, אין לי מושג היום כלום, זאת אומרת, יש... בסוף צריך לעשות איזה...
רענון, אחת לשנתיים.
לא, גם איזה מעבר כזה מרק ללכת וללמוד קורס, לממש לדעת לעשות את הדברים האלה בפועל.
נכון, נכון. צריך משהו שידרבן אותך מבפנים, משהו שייתן... אם הרבה פעמים אני הולכת לעשות קורס קונדיטוריה, אני עושה את זה כי, נכון, אני אוהבת זה תחביב, אבל בסוף כולנו רוצות כסף. כאילו, כולנו רוצות להתפרנס.
בדיוק, אז זה מה שמעניין אותי, אם אפשר...
נותן את הדרייב. אז יש לנו, קודם כל, מי שמגיע אלינו ולא לאיחוד או למדה, זה אלה שרוצות את האיכותי, את המקצועי, את השמור, אלה שרוצות לקבל את המעטפת גם, הנשית.
נכון, שהיא נשית וחרדית, והיא כן. מתאמת מאוד.
לא, גם נשים, גם יש לנו, שאלו אותי, מה, לא תקבלי אותנו שאנחנו לא שיח חרדיות? מי שמחפשת את הנשיות, מי שמחפשת את הכבוד, כן, יש אותה, והיא גם לא עולה להתנדב באמבולנסים. כן, יש לנו תוכנית לפתוח התנדבות נשית חרדית, שהיא לא קשורה לאמבולנסים. אבל זה אני שמה בה.
מעניין, לא, לא, זה מעניין לא, אותי, זה... כי בסוף אני, הרי אני גם חושבת על השטח, הרי בסוף בן אדם חווה איזשהו אירוע מסוים והוא צריך עזרה רפואית.
וככל okay. שלא התנסית...
הייתי השתפרתי, אמרתי עזרה, לא אמרתי כן. טיפול. אני לומדת. אז בסוף הוא מרים טלפון, אין באמת טלפון שיכול להזעיק כיום חובשת של היחידה בשטח, נכון?
לגמרי.
זאת אומרת, אנחנו בסוף מזיקות איזשהו... אז על מה זה עובד? זה עובד את, על, על האקריות שניפגש ברחוב ותעבור לידי?
את מסתכלת על המקום של המטופל. האם אני יכולה להתקשר ליחידה בשטח? כרגע לא, בעזרת השם עוד חצי שנה כן.
עבר בעוד חצי שנה?
אנחנו מאוד מקווים.
מה, זה בטח דורש הרבה מאוד בירוקרטיות ורגולציה.
ואני מסתכלת על הצד של החובשת, שחשוב לי שהיא תסתובב בשטח ותכיר כמה שיותר מקרים. איך אחת החובשות אמרה לי, סיימה ללמוד, אמרת לי, יו, בא לי שמישהו ימות לידי, ואימא להצילו, ואימא לבאבא לי, אבל יש להם את זה בבפנים, כאילו, כמו שאני מדברת עם עיניים בורקות, כל חובשת שעוברת את המסלול הזה יוצאת, וואו, בא לי לעשות עם הידע הזה משהו, ואנחנו עושות את זה, סימולציות ודברים, ולכן אנחנו עושות אירוע אחת לחצי שנה, לפגוש את המקרים. וגם מדרבנות אותם לצאת, חוץ מזה שהן יכולות לצאת מבחינת פרנסה, ללוות טיולים.
כחופשות, נכון.
שהציבור החרדי גדול, מחפש
יש, נכון,
אותם.
נכון, בתי ספר, שצריך בעצם כל הזמן רק חופשות שהן נשים ונשים חרדיות. אז הצורך הוא למעשה גדול מאוד.
לגמרי, כל 100 בנות מחייבת חובשת. אז סמינר ממוצע של 250 בנות, שיוצא פעמיים בשנה, נכון. חוץ ממחנות וכאלה, כן, הצורך הוא אדיר, בפרט שגילו את הבשורה האדירה הזאת שיש פה חובשת, שאנחנו יכולות להיות רגועות.
נכון, כי את יודעת שאני זוכרת באמת שכשהייתי ילדה בבית הספר, אז היה חובש.
נכון.
שהיה מגיע איתנו באוטובוס.
נכון.
כנראה לא היה קיים.
זה עוד, פעם זה לא היה קיים, לאחרונה זה כבר יותר נהיה מקובל, והיום, פתאום, זה דבר שראינו, הרגשנו, אני חוזרת לזה, שפתחנו ברז, ופתאום, וואו, אימא לך היינו צריכים אתכם. איך את צריך את הדבר הזה?
כאילו, הצורך הוא אדיר, זה רק...
כן, זה רק כאילו, בואו, תעשו את הפוש, תלמדו, כאילו, תקלטו שזה קיים, וזה נכנס. וזה נכנס. יש לנו היום מאגר.
את מציגה את זה בצורה מאוד יפה, מאוד מעניין אותי להבין, כן האתגרים, בסופו של דבר, גם את מגיעה מתוך קהילה שמרנית, את יודעת, כמו שאת אומרת, חונכת להיות מטפלת או מורה, ופתאום את עושה פה משהו, שנכון ש... ברמה הערכית הוא דבר מדהים, אבל הוא גם דבר לא כל כך שמרני. זאת אומרת, הבאת
לא
פה זה משהו חדשני, לא קונבנציונלי.
הוא לא רגיל, הוא יוצא מהשגרה.
מאוד.
וכשאתמול סיפרתי בדיוק לבנות, הם מאוד מאוד עניין אותם לדעת מה הרבנים אמרו על זה, ויש קבוצה אחת בירושלים, אלה שמתנגדים לקברים, אני לא זוכרת את השם שלהם, שגם כתבו נגד היחידה בשטח. ואיך אני מתמודדת עם הדבר הזה.
נכון. אז... ותגובות מהמשפחה וחברות, איך כשיצאת למהלך הזה, זה לא פשוט.
נכון, לא פתחתי את הדלת ואמרתי, בוקר טוב, היחידה בשטח. לא, זה הצורך זעק את זה. אז אני כן עשיתי את השליחות שלי, הלכתי עם האמת. במקום שחתכתי והפסקתי להיות מורה, אז באיזשהו מקום אני עושה ככה, כאילו, ירדתי מהדרך. וואלה.
כן, אני בטוחה שיש אנשים שראו את זה ככה.
ודאי, זה התגובות שקיבלתי מהמשפחה. וואו, מה איתך? כאילו, מה עבר עלייך? מה קרה לך? מה את הולכת לעשות בחיים? לא היה לי עדיין חלום לפתוח היחידה בשטח. קראתי לעצמי ראשונה לעזרה, כי ידעתי שאני אהיה ראשונה לכל דבר שצריך.
ממש.
כאילו, אבל אני חושבת שעצם זה שאתה הולך עם האמת, זה מלווה אותך. היום אין אחד, אני יושבתי עם רבנים. אני הולכת, לכן אמרתי לרחלי דנחי, שהיא אחראית במד"א, על האגף נשים.
נכון.
אמרתי לה, רחלי, אני הולכת לאט, כי הרבנים איתי, ואני לא עושה דבר נגד הרבנים. זה למה קורס לידה אצלנו, למשל, לומדות אותו רק נשים, נשואות.
נשואות.
כן, בחורות מקבלות זיכוי.
כי זאת הדרישה.
כן.
זאת אומרת, מי שנרשמת לקורס בעצם מקבלת זיכוי,
מקבל זיכוי
אחרי החתונה לבוא ולהשלים.
בדיוק.
מקסים.
ואז, כן, וגם השפה היא נקייה, המורות, המטרה שלנו אחת, להציל חיים. עכשיו, להציל חיים זה גם לשמוע על עצמי. בסדר, ואין לו. אגב, את שואלת אותי, אז כאילו אני זכרת, יש משהו שמלווה אותי מאוד, זה אין דבר כזה לא, אין חיה לא. יש איך כן.
שום דבר לא יעצור אותך, סורי. יש לנו עוד הפסקת פרסומות, ואנחנו בעוד כמה דקות נהיה כאן בחזרה.
אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
חזרנו, אנחנו כאן עם סורי, ואנחנו נפתח את החלק השלישי של השיחה שלנו בסיפור שאת רוצה לספר לנו. על אישה שלא רצתה חילוץ, או כן רצתה חילוץ, או מה בדיוק היה שם.
זה מחזיר אותנו ללמה באמת, כאילו הדבר הזה תסס, והחליט לפרוץ החוצה. עשיתי, אמרתי בהתחלה שהייתי גם מדריכת טיולים.
נכון.
באחד הגלגולים, עדיין יש לי תעודה בתוקף, אני שומרת על תעודות, וארגנתי טיול קבוצתי. יצאה איתנו אישה בת 83, שהיא הבטיחה לי, אני יודעת לעשות מסלולים, אני עושה מסלולים, ואנחנו מכירות אותה בקטע ש... כאילו בדקנו אותה, שהיא באמת בכושר, והכל טוב, והכל תקין.
ספורטיבית, זה, שלא טיול ראשון שלה, לא טיול אחרון שלה.
כן, והיא לא, היא הולכת לעשות עכשיו טיול, והיא באה לה לצאת איתנו. זה היה הטיול הראשון שהרגנתי, ויצאנו למסלול, לקחנו אותה לסלוודורה, את כל הקבוצה. סלוודורה זה מסלול של שעה, שהוא כולל יתדות, ירידה, עלייה, טיפוס, סופר כיף, סופר חביב, בנות משוגעות עליו, נשים צעירות משוגעות עליו, והתחלנו את המסלול. עכשיו, המסלול לקח לנו 3 שעות. במהלך המסלול אנחנו פשוט מחזיקות אותה בידיים, ברגליים, מעלות אותה, די, כבר לא סוחבת את עצמה. אנחנו פשוט סחבנו אותה. כל יתד, כל עלייה, אנחנו פשוט נצחות להרים אותה. באיזשהו שלב אמרתי לה, רבקה, תקשיבי לי. לכל בן אדם בעולם יש זיכוי פעם אחת לחילוץ חינם. פעם אחת, בואי. מה הייתה התגובה?
לא הסכימה בשום אופן?
שאני בזבז את הפעם הזאת עכשיו. כאילו זה, סיימנו את המסלול אחרי 3 שעות, הגיע רכב חילוץ, הנהג היה מאוד לחוץ, ממש. הוא הזמין רכב חילוץ, היה משטרה, היה סיפור, היה תקף. סבבה, הדברים נגמרו כיף וטוב וחמוד. ואני אומרת לעצמי, היום הייתי נותנת לזה לקרות?
כי מה? אז מה, אז מה, מה,
אותו דבר,
מה ביחידה בשטח עושה את זה אחרת?
מה באמת זה קורה? אותו דבר, לפני 7 שנים שהייתי תפוח ירוק חמוד, כיף, עסיסי, אבל ירוק. יצאתי לשטח, הייתי מדריכה לקבוצה של 20 בנות, עם ידע של חובשת. Mm-hmm. עושה את המסלול לקיסריה. אגב, זה גם למה ירדתי מהדרך, כי לא היה לי שום מושגים בעולם. ואני גדלתי בויז'ניץ, והתחתנתי בויז'ניץ, וגדלתי שם, במהלך המסלול בקיסריה, ראיתי גבר שוכב על הרצפה. יש לזה תשובה אחת. מי שוכב על הרצפה באמצע מסלול.
הוא לא מרגיש טוב.
ברור שהוא בעד הכרה.
נכון.
עכשיו, זה מצחיק שאני מספרת את זה, אבל זה חמוד. כאילו, אם זה מלמד, זה טוב. אני עושה עכשיו, זה עתיקות וחוף ים, וגבר שוכב על הרצפה, ואני מגיעה בשיא הביטחון, אני חובשת, ועושה איש איש איך אתה מרגיש, והוא לא מגיב. אז עושים צביטה. הביתה שאני קיבלתי, והוא ברח, ואימאלה, ומה קורה? ואני בשיא הביטחון.
כנראה חיפש עתיקות.
כן, ואני בשיא
הביטחון. הגיש טוב, הכל היה בסדר איתו.
מה זה אמור להיות? עכשיו, בשיא הביטחון, אני מסתובבת לקבוצה, ואני אומרת, תראו איזה יופי שפעלנו, ואיזה יופי שעשינו, ואני חוזרת הביתה, ואני לומדת מכל מקרה.
אוקיי.
ואני אומרת לעצמי, מה היה שם?
נכון.
איך אני אמורה לדעת, שאם יש לידו בקבוקים, ויש לו איזה ריח לא נעים מהפה, למה, והוא עדיין נושם, יש לזה תשובות אחרות. לאו דווקא איבוד הכרה.
נכון.
מה אני באה להגיד?
שהוא התגורר שם, למשל. עוד כל
מיני
תשובות.
כן, כל מיני סיפורים ודברים.
נכון.
מה אני באה להגיד? ידע שווה כוח. כשאני מגיעה היום, ואם היום היה קורה לי סיפור כזה של רבקה בת 83 במסלול, הייתי בשיא הביטחון, רבקה יקרה, עכשיו אנחנו מזמינים
זוהי
חילוץ.
זוהי כעת לחילוץ, ומתקבלת החלטה, ושלום, זאת אומרת.
אין...
יודעת לעמוד מאחורי הדברים.
ודאי, וזה כל כך מצוי. ידע שווה כוח. כשחובשת שלי אומרת, תקשיבי, הלכתי ולא הצלחתי לטפל, אני שואלת אותה, איך ניגשת? איך ניגשת? אם את ניגשת, תקשיבי, אני חובשת, או אני חובשת, תנו לי לטפל. כן. כי יש משהו בקטע שאת יודעת, ואת בטוחה בידע שלך, ואת פועלת.
אבל סורי, אבל מה נותן את הביטחון לזה?
הרבה ידע.
כי זה קשה.
נכון.
ידע?
הרבה ידע. כשאת יודעת מונחים, את יודעת להסתכל, את יודעת לבדוק את הסביבה, איך אמרה אחת, אנחנו המון מדברות על זה. בחיים, לא נצליח להקיף את כל המקרים הרפואיים שנפגוש בשטח.
נכון.
בחיים לא. אנחנו הרי אף פעם לא נופלים תמיד.
אני חושבת שגם רופא שמתמחה בטראומה ומסיים 16 שנה מקצה לקצה, הוא לא מכסה את כל המקרים שהוא יראה בקריירה שלו. אי אפשר,
כי אנחנו אף פעם לא ניפול באותה זווית. זה לא כולם נופלים כך וכולם מאבדים הכרה אחרת. מה שאת צריכה לדעת זה איך את פועלת, איך את מחרטשת, איך את מאלתרת את הפתרון לזה. אז זה חד משמעית, כשאת יודעת טוב בצורה נכונה, עם ביטחון, זה התשובה.
את יודעת, יש בעצם את, את שתי הקטגוריות. יש את האירוע של לדעת לתת עזרה רפואית לאנשים ברחוב וכו', ויש חלילה, בתוך הבית שלנו פנימה, לדעת איך... אני חושבת ששם יש הרבה מאוד נשים שאומרות, יאללה, כאילו, לי זה לא יקרה, בעזרת השם.
וואי. וואי, אין ספור דברים כאלה, אני מקבלת. תקשיבי, סורי, מה את מעלה לנו את זה, איך...
את מפלס החרדה?
לא, לא רק מפלס החרדה. את פותחת את הפה, נו, אימאלה, יו, משפט...
חלילה, זאת אומרת, ברית כרותה לשפתיים במובן הזה.
כל הדברים האלה, אימאלה.
שמחתי להשלים.
למה את מדברת, בסוף זה יקרה באמת, וזה לא פייר, ואם אנחנו נלמד, זה לא אמיתי. את יודעת, לא ידעתי, לא קרה לי. לא שמעתי, לא הרגשתי.
ככה. אין דבר כזה. רובנו מעדיפים לחיות ככה.
אם אני אדע, אז כנראה שזה יתפוס אותי. אם אני אדע, זה יתפוס אותי. תקשיבו.
אז מה את עונה לזה?
אף פעם אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. אם זה תפס אותך ולא ידעת,
אז חלילה.
אז איבדת.
כן, איך את תמיד אומרת? שלא נדע, אבל אם נדע, שנדע.
שנדע.
יפה מאוד, משפט מציין. סורי ניוז, מנכלית היחידה בשטח, תודה רבה שבאת עד לכאן ביום כזה, לשוחח איתנו על באמת אחד הנושאים הכי חשובים בעולם. תודה לכן.
שאני אומרת, סליחה שאני נתקעת, אבל מי שיש לו את השליחות, אז
מי שזה בוער בעצמותיו,
להוציא את זה החוצה. כן, לגמרי.
ממש ככה, דברו עם סורי ובואו ותוציאו את זה. מן הכוח לפועל, אני מאוד מקווה שהתוכנית הזאת בנושא בריאות נשית שולחת אותנו הביתה. עם תובנות, מחשבות, גם על איך אנחנו חיות את החיים, גם על מה אנחנו אוכלות, גם על התזונה שלנו. תודה להילה פלח כהן על העריכה, לרוני גינדי על ההפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליונתן פדידה בדיגיטל, לרפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו בעזרת השם נשתמע כאן ביום רביעי. תודה שהייתן איתנו.